שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן כרגיל, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא, מה
שלומך? הלאה, שלום.
אנחנו רוצים היום להמשיך ולברר את נושא החוקיות החדשה שדיברנו עליה, ואת נושא הרצון המשתנה של האדם ואת ההשלכות שלו על המערכת הכלכלית והחברתית.
כן.
נפתח אולי דווקא באיזה אפיזודה שאולי משקפת את המבוכה של הכלכלנים הנוכחיים. ציטוט מספר 5 שלנו. יש בנק השקעות גדול מאוד בעולם שנקרא גולדמן זאקס. גולדמן סאקס הוא בנק מכובד, אמריקאי או גלובלי בעצם. הוא מעסיק מאות ואלפי אנליסטים, מנהל מאות מיליארדים, גוף אחד מהגדולים והמכובדים בעולם הכלכלי.
מחלקות מחקר משלו.
לא, לא, אמרתי מכובדים, ואז הצטערתי שאמרתי את המילה. יצא.
לא חשוב.
בוא נדבר על הפספוס שלו. אני מקריא את הכותרת, הפספוס הגדול של גולדמן סאקס, מבטל 5 מתוך 6 ההמלצות העיקריות שלו לשנת 2016. הבנק חזר בו מהערכות על התחזקות הדולר, על אג"ח ממשלתי של ממשלות באירופה, ועל סקטור הבנקאות. אני אספר בקצרה, לקראת כל סוף שנה, הגופי השקעות הגדולים מפרסמים תחזית שנתית. זה נניח הנחות העבודה שלהם על מצב העולם והכלכלה לשנה הקרובה. ומזה הם גוזרים איך הם משקיעים את הכספים. בזה מושקע המון כסף, המון מחשבה וגם המון יחסי ציבור. זה בעצם הפוסטר, החלון ראווה של הבנק. בנובמבר 2015 גולדמן סאקס פרסם תחזית שנתית ל-2016. בינואר 2016, חודשיים אחר כך, הוא כבר חזר בו. מכל, כי העולם השתנה לו, התהפך לו בחודשיים.
כן.
זה משקף משקף מבוכה גדולה מאוד עבורו, בצורה מוצהרת, מתוקשרת.
רק עבורו בכלל.
אם בנק הזה חוזר בו בכמעט ב-90% מההמלצות שלו, זה מערער את הביטחון של כל שאר המערכת. זה דבר באמת חריג.
אתה לא מופתע מזה, אני מניח, נכון?
אני שמח. לא, לא שמח שהם מפסידים או מרוויחים, אלא שמח מזה שנפתחות עיניים. אני לא שמח אף פעם במישהו שסובל ממה, ואין לי שמחה כזאת שאהה, אמרתי לא. אני באמת חושב שקודם כל הם צודקים. יפה איך שהם אמרו את זה בפה גלוי ככה.
כן. משכו חזרה, פרסמו את זה, התנצלו, אבל ממשיכים כרגיל. כלומר, אני לא רואה תהליך של הפקת לקחים עמוקה. נניח, רגע, בוא נחשוב מה קרה, מה השתבש, האם העולם שוב...
רגע, הוא אמר עכשיו, גיא, שיש שם אלפי אנליטים...
יש לנו תמיד קונפליקט בקטע. רונן תמיד מצפה שמתישהו הכלכלנים יבינו ששינוי צריך להיות ביחסים, באדם, והם אפילו לא מגיעים לזה. אז הם כאילו מודים
אז
שהם...
למה, אז אתם כלכלנים גם כן, ולא אנשים סתם, לא סטודנטים בזה. אתה מרצה באוניברסיטה, הוא מנהל חברות גדולות. תסבירו לי, למה הם לא מתבססים על הצרכים, על הרצונות של האדם שהם המשתנים? אין להם מחקרים, אין להם מכוני מחקר שהם...
שמון.
אז מה זאת אומרת?
התשובה מאוד ברורה.
נו, יוצאים לעם ושואלים, האם זה אתם רוצים כך או כך? ברור שככה נעשה. האם אתם מוכנים לזה, תמורת זה? מה אתם חושבים? מה כדאי לבזבז בזמן החופשי? מה שווה הזמן, תמורת כסף, תמורת הכוח להשקיע וכן הלאה וכן הלאה? זאת אומרת, לעשות כאן, אני הייתי בונה כאלו שאלונים, שמתוך זה הייתי מפרק את כל בני אדם לחתיכות. הייתי מבין את הפנימיות שלו. עד כדי כך שהייתי מכניס דולר, אז אני הייתי בטוח שיודע מה עכשיו, לאיזה כיוון כל אחד ירוץ ומה יעשה.
כשמקובל עושה את זה, הוא עושה את זה מתוך אהבה ומתוך הכרה של מטרת
הבריאה ואדם. לא, אפילו בלי אהבה ובכלום. כשאני הולך למחקר, אין לי כאן לא אהבה ובכלום. אני צריך ללמוד את החיה הזאת, שהיא נקראת המשתמש, הצרכן.
אז אני אתן לך דוגמה מניסיון אישי. שאני עשיתי תזה בתואר שני, המנחה שלי הוא פרופסור לכלכלה, היום הוא ראש בית ספר באחד האוניברסיטאות, ואני עשיתי בפסיכולוגיה כלכלית. ובאחת ההצעות באתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה לחלק שאלונים לאנשים, לשאול על רגשות כלפי החלטות כלכליות. אז הוא אמר לי דבר כזה, כלכלנים לא אוהבים לשאול אנשים על הרגשות שלהם. למה אני אומר את זה? כי זה משקף תפיסה כלכלית. אני מנסה לגלגל בראש את התיאוריה
שלנו. אבל אתם רוצים לנהל בני אדם או את מי?
מתייחסים לאדם כאיזשהו יחידה, שכן, יש מודלים של פנאי.
זה לא שאני זורק דולר לתוך מכונה, והיא פולטת במשהו. זה, 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 זה אדם, יש לו רגשות שהם משתנים, ערכים כלפי החיים, כלפי ילדים, כלפי כל מיני דברים. מה זאת אומרת?
יש מחקר בזה, אבל אין קשר בין המחקר הזה להחלטות שגולדמן זקס מקבל בבנק. יש תחום כזה, יש תחום ענק שחוקר כלכלה התנהגותית, החלטות, אבל בין זה לבין החלטות של בתי השקעות...
סתם לאוניברסיטה מגיע, לא יותר.
בדיוק, זה כמה מאמרים בזה, אבל שגולדמן זקס...
אולי נעלה רובד אחד למעלה לשאלה שלך גם.
כן.
פונקציית המטרה של הכלכלנים, של אלה שמנהלים את המערכת,
כן.
היא לנפח אותה כמה שיותר, להגדיל אותה כמה שיותר.
זאת אומרת, שאתם הגעתם למצב שלא אכפת לכם אדם, ומה הוא מרגיש, ואיך הוא יגיב, אלה אתם משחקים בפנים בתוך המערכת הכלכלית, אתם עם עצמכם.
לא בהכרח, אפילו לפני המניפולציה. בוא, אני מתלבש בהם נניח. אנחנו חושבים שאם הכלכלה תמשיך לגדול ולצמוח, גם לאדם יהיה יותר טוב. הוא יקנה יותר, הוא יצרוך יותר, הוא יהיה יותר מאושר. על זה אנחנו מתבססים. אני עכשיו מדבר בשמם. זה האמרה. כלומר, הלא ברור להם, אני חושב שלחלקם ברור, שאם הם יקשיבו לדברים שלך, ויתאימו את הכלכלה לחוקיות החדשה ולרצון המשתנה של האדם, היא בהגדרה תתכווץ, היא בהגדרה תהיה פונקציונלית, היא בהגדרה תתפוס מקום הרבה יותר קטן בחיים של הבן אדם.
היא גם כך תתכווץ. היא גם כך תתכווץ, רק זה, לא, זה, זה יהיה, ב, 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 אתה יודע, ב, בפחות דם.
זה לא ברור, כלומר, זה לא ברור להם. זה בכלל לא, כל הנושא רגע, הזה.
אז אני שואל כך, האם אתם חושבים שאין סוף להגדיל את הכלכלה? שכולם יהיו מיליארדרים? אז אתם תקצרו כמה אפסים לכל אחד, ושוב זה יהיה אותו דבר.
יש הרבה תחזיות שמעידות על זה שהתהליך
הזה... נגיד בעוד 100 שנה.
כן.
תצייר לחלום הוורוד הזה.
יש חלום ויש את ה... ושברו. אף אחד מהם לא קרוב למה שאתה מדבר. החלום באמת מדבר שהעולם צריך להסתגל לקצב צמיחה נמוך יותר מאשר היה נניח ב-50 שנה האחרונות, כן. אבל שהוא ימשיך לצמוח בצורה מתונה, לאורך זמן, בצורה סולידית. זה התחזית המיינסטרים העיקרי.
שמה יהיה אז? לכל אחד יהיה לו מטוס, מסוק,
ארמון,
חיים נורמליים כמו היום, עוד אחוז בשנה, עוד אחוז בשנה, ככה ימשיכו. שברו של החלום, נניח תיקח אחד כמו תומאס פיקטי, הוא כלכלן צרפתי מפורסם שפרסם ספר שנקרא קפיטל במאה ה-21. החזון שלו זה שאם המערכת תמשיך כמו שהיא היום, תוך דור או שניים נגיע למצב שבו יש שתי מעמדות, מיעוט קטן מאוד של אנשים סופר עשירים, הכי עשירים בעולם,
נכון.
וכל היתר עבדים.
כן.
זה בעצם החזון שלו. כן. אין לו פתרון. הפתרון שלו זה להעלות מיסים על העשירים, זה פתרון הזוי. אין פה שום דבר אחר. זה הדיאלוג.
זה מובן שככה זה יהיה לפי החלום המקול, של הכלכלנים. לזה הם מבינים באמת כל האנושות. זה לא שיהיה לכל אחד מסוק ו...
אף אחד לא חושב על זה בכלל.
אז אם ככה באמת, למשל, לדוגמה, למה אתה מייחס חשיבות כל כך גבוהה לניצנים של יוזמות לחלק שכר מינימום לכולם, בצורה אוניברסלית, בלי מבחן?
לא יהיה ברירה. לאותם גולדמן זקס וכל האלו האחרים, לא יהיה להם ברירה. הם יראו שכל הכלכלה היא לא עובדת, וחייבים לתת לאנשים, תגיד לזה, שכר מינימום או... כל מיני, לא חשוב כמה, כן? אבל לחלק לכולם, שכל אחד יהיה בטוח שזה יש לו. ובזה הם מרגיעים בני אדם. לא יעזור להם להכניס מריחואנה לשוק, לא יעזור. בסופו של דבר זה גם כן לא יקרה. גם כן לחלק לכולם פלאפונים, ולעשות כל מיני בלבולים דרך גוגל, לבלבל מוח לכל אחד ואחד. זה הכל, יש סוף לכל הדברים האלה, בגלל שאדם הוא מרכז המערכת. מה שאתה לא תסובב, אדם, ולא ההוא שיושב בקומת 50, שהוא הראש של גולדמן זקס, אלא האדם הפשוט, כי הוא בכל זאת, הוא מרכז החברה. ואם באדם הזה הרצון משתנה, הצרכים שלו משתנים, אתם לא יכולים לעשות כלום. אתם התבססתם לפני 500 שנה על זה שאדם רוצה להיות חזק, עשיר, גדול, למעלות את האגו שלו בדברים שהם שייכים לחומריות. והיום זה משתנה. החלום האמריקאי כבר הוא מתנפץ. מתנפץ. כמה שאתה לא עושה משחקים עם ההוליווד, אתה מושך עוד 10 שנים, עוד 20 שנה. אבל בכל זאת, כמה שאתה נותן לאנשים המטומטמים הפשוטים האלו דוגמאות מההוליווד, להיות עשיר, יותר ככה, אבל זה, זה, זה נגמר, זה נגמר, זה, זה, זה יוצא מה... אנחנו מבינים כל המשחק הזה שעושים עשירים. שהם רוצים לכולם ככה להגיד, בואו תהיה עשירים כמונו, תעבדו קשה, אמנם שוודאי שהם לא יהיו כמוהם. אבל...
המחקרים מראים שהניידות החברתית, גם אפילו בארצות הברית, החלום האמריקאי להתחיל מלהיות דבר בחברה ולהגיע למנכ״ל, מבינים שזה כבר לא קיים.
כן, אבל המערכת עדיין...
אבל החינוך, יש חינוך מאוד חזק לזה. וגם תיארת את זה שצריך להתחיל להתייחס לפסיכולוגיה של האדם. אמרת, תשאל אותו ממש שאלונים, תכניס לו שקל, תראה מה יוצא. אם אני מנסה לשלב, נגיד, את המחקר מפסיכולוגיה, אני לא יודע איך הוא יכול לענות, כי יש לך כל כך בהבדלים בין אישיים, בין אנשים. לשאול על רגשות בכלל פחות...
אבל אתם חזקים בסטטיסטיקה, מה הבעיה?
סטטיסטיקה כן, אבל כך נגיד בפסיכולוגיה, היום פסיכולוגיה חברתית, יצא עכשיו מאמר בסיינס, שמראה שפחות מ-50% מהמחקרים שפורסמו בסיינס, בפסיכולוגיה, הצליחו לשחזר אותם. כלומר, אנחנו, אין לנו, שאנחנו מודדים היום את האדם, את הרגשות, את ההתנהגות, זה לא כמו שאני מדוד עכשיו שולחן כמה הוא שוקל. אין לי, הסטטיסטיקה היא הטכניקה. היא יוצא, לא יוצא, גם על זה שיום הרבה שינויים.
כן, ברור.
איך אנחנו יכולים לייצר באמת איזשהו מוצר שנדע באמת למדוד את האדם, כמו שהנה הרצון שלו השתנה. איך מודדים? זה רק מקובל יכול למדוד רצון. יכול לתת לו 200 שאלונים.
אתה יודע מה הבעיה? שאתם באים מלכת קילה עם השאלה איך להיות עשירים.
אפילו לשרוד כבר, זה לא עשירים.
לא, לשרוד בבקשה, אין שום בעיה. בוא נחלק כסף.
וזה יהיה יציב?
כן, בוא נחלק כסף. ונכניס כל האנשים ביחד בזה, זה החלטות לאומיות, זה לא פשוט, אבל בוא נעשה את זה, בוא נמחוק את העניין הזה של ההצלחה אחד לעומת השני. אתה רואה שמגיעים לזה בכל מיני מקומות, מדברים על זה בכל זאת. זה כבר התחלת החברה החדשה.
כן, התחיל בסקנדינביה ומתחילים לחלק.
בוא אולי נקריא עוד ציטוט ונדבר עליו. גם כדברים שלך מאחד מהשיעורים האחרונים, ציטוט מספר 4. בכל התהליך שהאנושות עוברת היום, בכלכלה, במסחר ובתעשייה, אני כבר מזהה התחלה של יחס קומוניסטי. כבר אי אפשר להגיד לאדם שהוא יקבל שווה ערך מדויק תמורת עבודתו. ניתוק הקשר בין העבודה והשכר מסמל שהגענו לתחילת השלב הקומוניסטי. המדינה חייבת לספק לכל אחד ואחד סל מוצרים ושירותים הכרחי לקיומו, ותמורתו האנשים יצאו לעבוד. בכל היתר אין טעם ואין צורך.
שמנו לב שהיה תקופה שהיית מדבר על זה המון, אפילו בשיעורי בוקר, כל שיעור כמעט היה אזכור של המובטלים, והיה תקופה שלא שמענו את זה, ועכשיו חזר, שמענו את זה עוד פעם לאחרונה. יש סיבה שאתה חוזר לדבר על עניין המובטלים?
מובטלים והחינוך והקצבה וכל
ה... זאת מכה שהיא תחייב אותנו כך לעשות.
אתה רואה את זה כבר מתממש?
כן, כי מובטלים וחינוך ושכר מינימום או רציונלי, בוא נגיד, לא מינימום, רציונלי. זה דברים שהם הולכים יחד והם דורשים את הפתרון. אתה רוצה או לא רוצה, אתה חייב לתת לאדם איזה כיסוי. זה ברור. זה $1,000 בחודש או 500 או 1,500, תלוי איפה, אבל אתה חייב לתת לו. אתה חייב לתת מספר השירותים. כן, זה רפואה, זה איזשהו ביטוח, זה ברור. כן? בעיקר זה סביב הרפואה. אתה חייב לתת לו חינוך. כי בלי חינוך, לא השכלה. קודם כל זה חינוך. שבלי חינוך זה הופך להיות חיה. אתה חייב למלות לו את היום.
כן, גם בהשכלה לא יהיה צורך. אם אין לו מקומות עבודה ללכת אליהם, כן. בשבילו הוא צריך השכלה.
נכון. אתה חייב למלות לו את היום. כי בלי זה יהיה חיית טרף ממש בתוך העיר. אז אתה חייב לארגן לו את הסביבה. וכך אנחנו מגיעים כבר להתארגנות החברתית החדשה, האחרת לגמרי.
מדוע ניתוק הקשר בין העבודה לשכר, שעכשיו דיברת עליו, מהווה מבחינתך צעד קדימה, ולקראת מה?
זה אומר עד כמה שאנשים הם הופכים להיות יותר ויותר רוחניים, הם יהיו יותר יותר מוכרחים לדבר על הקשר ביניהם, על התרמת האדם לחברה, ועד כמה שחברה צריכה לכבד כל אחד ואחד במה שהוא עושה, ואנחנו צריכים בחינוך להביא את האדם למצב שהוא ירצה לתרום לחברה. וחוץ מזה, שאנחנו היום מדברים על ההשקעה, פיזית השקעה זה ממש מזערית. מה האדם צריך היום לתת לחברה כדי לקבל מהחברה מה שהוא צריך. אתה רואה שאת 90% מהאנשים הם מובטלים. תכלס, מה שהם עושים, הם עושים דברים שאין בהם שום צורך.
אבל הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני אצלי במוח, הקשר בין עבודה לשכר, והניתוק של הקשר הזה, לא בהכרח מוביל לחברה קומוניסטית, או לחברה חדשה, או יותר רוחנית, אלא הוא גם שיא הקפיטליזם, כיוון שהיותר מוצלחים בקפיטליזם, הם אלה שהצליחו לנתק את השכר שלהם, מכמה הם מרוויחים לשעה או לחודש, וצברו לעצמם או הון, או רכוש, שמניב להם הכנסה.
אבל כאן זה אין דבר כזה.
הם לא עובדים בשביל הכסף שלהם, הטייקונים הגדולים, הכסף שלהם
עובדים בשביל להם. אנשים לא עובדים בשביל הכסף, אבל הם גם כן לא מקבלים כסף. שאתה אומר לי, אתה אומר לי על כמה מוצלחים כאלו, כן, שניסו והצליחו לרמות את אחרים, והם לא עובדים, אבל מקבלים יותר מכולם. כאן אף אחד לא מקבל יותר. כל אחד מקבל איזה חבילה רציונלית, מה שהוא צריך.
לא, שאלתי דווקא ברמה, כדי להבין את התהליך, מדוע כשאתה מסתכל על תהליך שבו הקשר בין עבודה לשכר הולך ומתרופף, מדוע אתה רואה בזה התקדמות קדימה בהתפתחות של האדם והחברה? זה עדיין לא ברור.
אני לא מבין, אבל אין כאן שכר. אין כאן שכר. אני רוצה לתת לכל אחד ואחד מה שהוא צריך לחיים.
אתה לא קורא לכסף שהוא מקבל שכר.
לא, זה לא שכר. זה, תגיד מלגה, תגיד משהו, אבל זה לא שכר. וזה, ודאי שאין קשר למה שהוא עושה. ואם הוא לא עושה כלום,
זה גם שאלה, פעם דיברנו.
ואם אנחנו שולחים אותו, חברה שולחת אותו לאיזשהו עבודות אחרות, שבכלל אי אפשר למדוד אותם בכסף או במה, הוא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות. זה הכל.
כאילו ביטול השכר.
כן, בשלב שכבר המדינה תכניס את כולם לתוכנית חינוך ולקצבה, זה ברור.
זה צריך ללכת יחד.
אני שואל על הניצנים של זה כבר עכשיו, שאתה מתחיל לזהות שכבר עכשיו יש ניצנים של התרופפות הקשר בין עבודה לבין שכר. כי כבר הכסף מהבצעת משמעות וכיוצא בזה. אני אומר שזה יכול להיות שלב טבעי בהתפתחות הקפיטליזם, לא בהתפתחות רוחנית.
לא יודע, לא אכפת לי איך לקרוא לזה. אני יודע רק דבר אחד. אתה חייב להתחיל מהר וכמה שאפשר. עם חינוך. זהו. ואז רק החינוך והשפעת החברה החדשה, דעת החברה על האדם, היא תשלים לכל הדברים האלה.
מה ההשלכה שיש לחיים בקאוס כזה, כמו שתיארנו? גם גולדמן זאקס נניח חזר מהתחזית שלו, גם קראנו בפרק הקודם ציטוט של צבי סטפאק מבחירי שוק ההון, שאומר שהוא בחוקים חדשים כמו על מאדים, יש קאוס גדול במערכת.
גם הרבה משיכות מהקרנות, אנשים גם הרבה מושכים.
אנשים מבולבלים.
השקעה הכסף, שלהם
כבר לא... בטח, כי הם לא יודעים מה שיקרה.
כל העתיד של בן אדם.
אבל גם כן, מה אתם ממליצים לאנשים? אליי פונים גם כן כמה. אולי לקנות זהב. אולי לעשות זה, אולי לעשות...
מה אתה אומר להם?
אני לא אומר כלום.
פעם שמענו אותך באחד התוכנית, אמרת, שליש רכוש, שליש זהב.
זה כך כתוב בתורה. זה לא אני אומר. זה כך כתוב במקורות שלנו. אבל באמת, גם כן הם כתבו את זה לא לזמנים שלנו. בזמנים שלנו אין במה להשקיע. צריך להיות בית, כן? מערכת בריאות, משפחה, כל מיני דברים, מסודר כמה שאפשר, אבל לעתיד אין לכם במה להשקיע, חוץ מחינוך. חוץ מחינוך.
זה כאילו, יש פה גם איזה, כי החינוך אמור לבוא להתחיל בישראל. אבל לא יכול להיות שהחינוך יתחיל בפינלנד, הסיפור.
ברור שלא.
ודווקא ישראל, אם מסתכלים על המדדים הכלכליים ברמת המקרו, יחסית לכאוס בשאר המדינות, המצב לא נגיד טוב, המצב אבל תמיד יחסית יציב בהשוואה לכולם, כן, אי שוויון גדול, אבל דיברנו על זה לפני תוכניות, הישראלי יחסית מאושר, כאילו מצד אחד זה אמור להתחיל מפה, מצד שני זה כאילו הכי...
זה בעיה.
טיבה,
זה בעיה.
תראה מי מתחיל את זה, הפינים כאילו מתחילים
נכון,
את זה.
נכון.
איך אתה רואה את ה...
אנחנו רחוקים מזה, רחוקים, בעיה גדולה. גם לפרסם חומת הקבלה, תראה כמה שזה קשה. כל העניין הזה של תיקון האדם, תיקון היחסים בין בני אדם. בקיצור, כלכלה חדשה זה תיקון יחסים בין בני אדם. לא על ידי כסף, אלא על ידי היחס החדש ביניהם, שאין עשיר ואין עני.
אתה היית מצפה שהכלכלנים יצליחו להגיע למסקנה כזאת?
הם הצטרכו את זה לעשות.
הם הצטרכו,
כמו שלפני 500 שנה התחילה כלכלה המודרנית, ועכשיו היא מסתיימת, מגיע זמן של כלכלה חדשה.
אתה מדבר על כלכלה לפי חוקי הטבע, אתה מדגיש את האלמנט הזה.
כן.
רציתי לשאול אותך, כשאתה מדבר על זה, אז בדרגות דומם, צומח וחי, קל לנו להבין, אתה נותן דוגמאות מן החי, מן הגוף, החוקיות הזאת היא ברורה.
כן.
מה הכוונה כלכלה על פי חוקי הטבע במערכת כלכלית? פה ההדגמה של הרמוניה ושל איזון לא כל כך ברורה.
למה?
היא פחות אינטואיטיבית, בצורה משמעותית.
זה ברור, זה אנחנו, לכן אנחנו צריכים חינוך. בטח, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים סתם כך מעצמנו לעשות מערכת שהיא תקשור אותנו בצורה יפה, טובה, בהשתוות, בהשוואה. ודאי שלא.
אבל מה הטבע מדגים לנו שאנחנו יכולים להסתמך עליו במערכת כלכלית?
תגיד לי אחרת, סליחה. אם אנחנו מדברים על העתיד, שכל האנושות תגיע בסופו של דבר, כמו שכתוב בחומת הקבלה, נפנטס קצת, כן? כמו שאומרת חומת הקבלה, שכולנו יהיו שווים, כל אחד משקיע לפי כמה שמסוגל, מקבל לפי כמה שהוא צריך, לפי הצורה הרציונלית, שזה קורה גם בנתינה, גם בקבלה, איך אתה יכול לא רק לתים, אלא לדחוף את העולם של היום לאותו מצב העתידי, על ידי האמצעים כלכליים, כלים כלכליים שנמצאים בידך.
לקדם שוויון בכל מיני צורות, רפורמות לקידום שוויון.
זה נגד הכלכלה.
התשובה שלי זה רק המאור המחזיר למוטב, אין לי כרגע שום תשובה אחרת בראש שעולה לי. אין, הכלכלה עצמה לא תביא את עצמה למצב הזה. וגם כשהייתה במצבי שבר גדולים, נניח 29, 2008 עוד פעם, הקאמבק שלה לדפוס ההתנהגות המוכר שלה היה מאוד מהיר. ויותר מזה גם מאוד מתוחכם, הרצון לקבל מגן על עצמו בצורה מאוד מתוחכמת והרמומית.
זה נקווה שפעם זה כבר לא יהיה, כי זה בא כנחלת הכלל לאט לאט, אבל אני שואל כך, ולא קיימים כאלה גופים שמאלנים, סוציאליסטים, לא יודע מה, שכן אומרים שכך לזה אנחנו צריכים להגיע?
לשוויון?
כן, ושיש להם איזה תוכנית, איזה חזון.
ההסברים הכי טובים, כמו שרונן תיאר את פרופסור תומאס פיקטי או רוברט רייך, באמת הסברים מאוד יפים, ועד שאתה מגיע לפתרון, להעלות מס על הפתרון... לא, כן, אני אומר, ההסבר, יש המעטים שמצליחים להסביר יפה את המצב, הפתרון שלהם הוא רחוק שנות אור ממשהו שאפשר ליישם אותו, בכלל מהדברים שאנחנו שומעים כאן, נכון? אין מישהו ש...
יש בודדים, אולי חלק מהגורמים אתה מכיר, נפגשת בזמנו עם פיטר ג'וזף מציידגייסט, הם מדברים על זה שבכלל כל השיטה הכלכלית, כל הקפיטליזם, הפסיק להתאים לעולם של היום, לאדם של היום, שצריך לחנך את האדם, הם גם מדברים על הקמת אוניברסיטה וירטואלית לשבעה מיליארד אנשים. שממש יחנכו.
נו, 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 נו.
יש ניצנים, אבל זה, הם נחשבים גופים כמעט מחתרתיים. בטח לא בלגיטימציה,
ברור.
קשה מאוד לראות משהו אחר, ולכן בואו לקראת סיום התוכנית, באמת השאלה היא, דיברנו על חוקיות שמשתנה ועל אדם שמשתנה. צריך משהו שיסנחרן את שני הדברים האלה ביחד, לכלל, נניח שיטה, לתהליך שיוביל את האנושות לא דרך סבל לשינוי הזה. איך זה יקרה?
אם לא דרך סבל, אני לא יודע איך שזה יקרה. לפי איך שאני מדבר על שני החברים שלי הכלכלנים, אני לא רואה שזה יכול להיות אם לא דרך המשבר. חזק שהוא ינקי את כל השטח ויבלבל את כל הקלפים, ישנה את הכל, ואז נצטרך לבנות מחדש. אני לא רואה. אני לא רואה שאנשים כל כך אגואיסטים, שהיום מנהלים את המערכת הכלכלית, יכולים לחשוב מתוך הערכים בסיסיים החדשים.
נניח שאפילו היה עכשיו גוף כמו זיידגייסט עכשיו ופיטר ג'וזף נכנסים ומקבלים את קדמת הבמה עם הרעיונות שלהם, היית אומר שזה זה, זה דרך טובה? מה זה דרך טובה?
אני לא יודע בדיוק, לא מכיר, צריכים ללמוד מה שהם ממליצים.
נגיד, אז כל גוף חיצוני שמדבר
רעיון. אני אומר רק דבר אחד, אם אתם רוצים להתגלגל נכון למצב החדש, אתם דווקא צריכים עכשיו לקשור את הכלכלה עם החינוך. עם החינוך. ואז על ידי זה ביחד בסופו של דבר יתברר לנו מקום חדש, מצב חדש, עולם חדש, מערכת האנושית החדשה. חינוך, זה מה שאנחנו צריכים. ובלי להבטיח שום דבר. אלא לחייב חינוך לכל אחד ואחד על ידי המערכת הכלכלית. אתה רוצה לקבל שכר מינימום או הבטחת הכנסה או עוד זה, פתק לרופא, אני לא יודע מה שם בבריאות או כן הלאה. אתה חייב להיות רשום במערכת החינוך, אתה חייב ממש להיות בה.
העבודה שלי זה להתחנך.
אין להיות מובטל מזה. אפילו אנשים שעובדים 10 שעות ביום, אתה חייב להיות במערכת החינוכית. אם כן, אז אנחנו בזה מבטיחים לעצמנו איזה גליסנדה כזאת קלה.
טוב, בתמונה החיובית הזאת נסיים את השיחה הפעם. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה גיא יצחקוב, ולכם צופים יקרים, נתראה בפרק הבא של הפתרון, להתראות.